הרב בני לאו.
פרק ו' חותם את שישה הפרקים של הסיפור, סיפור החיים של דניאל איש חמודות, מעזיבתו את ירושלים, גירוש, הוא כתוב בשנה השלישית ליהויקים, דיברנו על זה שהתקופה היא תקופת נבוכדנצר, ככה פרק ב' וג', אנחנו נמצאים בימי נבוכדנצר הגדול, אחר כך פרק ד' כתוב נבוכדנצר, התלבטנו אולי נבונאיד, שזה כבר סיום התקופה, הבבלית, פרק ה' בוודאי כבר נמצא במפלה הגדולה, המפלה הגדולה של בבל, כשאנחנו עומדים מול היד הגדולה שאומרת את ההתגלות של מנה מנה תקל ופרסין, נסתיימה תקופת בבל, הגיעה תקופת פרס, והנה אנחנו בפרק ו', הגענו לתקופה הפרסית, או המדעית צריך לומר, מדי ופרס בזיכרון שלנו, זאת מלכות אחת, מלכות אחת שיש לה אולי שני ראשים, הפרק שלנו, שבעיקרו עוסק בסיפור דניאל בגובה הריות, הוא כבר נמצא בימי דריווש המדעי. דריווש המדעי זה לא דריווש הפרסי שאנחנו נכיר אותו לימים מאוחרים יותר בספרי שיבת ציון של עזרא ונחמיה. אנחנו נמצאים כנראה, לפי המסורת החזלית, אנחנו נמצאים בתקופה של טרום קורש. זאת אומרת, לפני עלייתו של קורש שיביא את הבשורה של ההצהרה ושיבת ציון, אנחנו דקה אחת לפני. אותו מלך, לפי המסורת, שלט רק שנה אחת, דריווש המדעי, והוא העביר את השלטון לחתנו לקורש, וממנו מתחיל הסיפור הגדול של שיבת ציון. כך או כך, האם זה דמות ממשית או דמות ספרותית, לא כל כך משנה. מה שמשנה שאנחנו עברנו תקופה. עברנו מאימפריה בבלית לאימפריה פרסית, וזה לא סתם מעבר, מכיוון שהמעבר מבבל לפרס הוא גם מעבר דתי. אנחנו הרי יודעים שהשלטון של קורש שחרר לגמרי את גזרות הדת במובן של מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו ויעל. יש חופש פולחן לכל אומה, יש את החופש לנהל את חיי הדת שלה. לא מחייבים אנשים לעבוד עבודה זרה. זוהי מהפכה גדולה. כשאנחנו חושבים על פרק ג' בספר דניאל, היינו עדיין אצל נבוכדנצר, ושם חווינו את החוויה של הצלם הגדול, ששם קפצו לתוך כבשן האש, נכון מישאל, קפצו, נזרקו לתוך כבשן האש, חנניה, מישאל ועזריה, שסרבו לעבוד לצלם. האם הצלם הזה היה ממש עבודה זרה, או דמות המלך כעבודה זרה? שלטון בבל ידע מה זה להעביד עבודה זרה, שלטון פרס לא. בשלטון פרס לא עושים עבודה זרה, ולכן ההשוואה בין פרק ג' של סיפור כבשן האש של חנניה, מישאל ועזריה, לבין הפרק שלנו, דניאל בגובה הריות, על כל הדמיונות שיש בו, ויש בו הרבה מאוד דמיונות, יש בו שוני גדול, שזה השינוי אימפרטורי, המעבר מבבל אל העולם המדעי הפרסי. וכשאנחנו עושים את ההשוואה, ואפשר לעשות השוואה ארוכה מאוד, לראות כמה זה דומה, כמה דומה הצלם של נבוכדנצר אל אותה עמידה של דניאל המתפלל, זה כנגד זה עומדים הפרקים, יש כאלה שממש מצאו נקודות השוואה עמוקות, גדולות, בין שני הפרקים האלה, גם במילים, גם בשפה, בהרבה הרבה דברים רואים את הקשרים, אבל אני מבקש לעמוד לא על הקשרים, אלא דווקא על ההבדלים. ההבדל קודם כל במלך, איזה דבר מדהים. נבוכדנצר, מלך בבל, מלא שחץ, מלא גאווה, כל כולו תחושת אדנות לעולם. כל התודעה שלו, אני אדון עולם, כשהוא רואה את חנניה, מישאל ועזריה, הוא לועג להם, הוא אומר, לכו תתפללו לאלוהים שלכם. הלג שלו, זה לג נורא. זה באמת לג שמראה לנו איזושהי תודעה של אדם מנוכר לאיזשהו אל עליון קונה שמיים וארץ. וכשאתה מסתכל על המלך שלנו כאן, דריווש המדעי, אתה רואה מלך אחר לגמרי. אין לו שום לג. הוא פונה לדניאל ואומר לו, האלוהים שלך, שאתה מתפלל אליו, הוא יצילך. הוא מאמין, הוא באמת מאמין, אין לי ברירה, אומר דריווש המדעי, אין לי ברירה, וזה דבר מזעזע, אני חייב להשליך אותך לתוך גובה הריות, למה? בגלל שיש חוק. זה אולי הסיפור של הפרק שלנו, המעבר מבבל לפרס ומדי, בבבל המלך הוא אלוה, בפרס, החוק הוא האלוהים. אנחנו עוד זוכרים היטב את מגילת אסתר, נכון? כי כתב אשר נכתב בעת המלך אין להשיב. זוהי התרבות של פרס ומדי. החוק הוא האלוהים. בבבל המלך הוא האלוהים, וכל אשר חפץ לעשות יעשה, ובפרס החוק, החוק שנחקק הוא האלוהים. ולכן המלך הזה שמופיע אצלנו כאן דריווש, הוא מלך טוב, הוא מלך שנורא נורא רוצה את דניאל, רוצה בטובתו של דניאל, אבל מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? אנשים רעים הלשינו על דניאל שהוא מתפלל כנגד החוק. מה אמר החוק? 30 יום אסור להתפלל. דניאל לא מוכן לחיות יום אחד בלי תפילה. 3 פעמים ביום כנגד ירושלים, הוא לא יוותר על התפילה. והחוק? החוק. כאן אנחנו ממש חווים את החוויה הזאת של מערכת שלמה, של מדינה, שבשלב הזה אנחנו צריכים להגיד, היא לא רעה, אבל היא כפופה לחוקי עצמה. ואז דריווש אומר את הדבר הזה, הוא בעצמו כשהוא רואה, כשזורקים את דניאל לגובה הריות, מה עושה דריווש? הולך לצום. ככה אצלנו בפרק בפסוק יוטט, הלך להיכלו, והלך לצום, לא נתן שעשועים לעיניו, שנתו נדדה עליו. אתה אומר, הוא ברור לגמרי שהצד שהוא נוקט הוא הצד של דניאל. תסתכלו הלאה בפסוק א', הוא מתקרב אל הבור וצועק אל דניאל בקול עצוב, הוא צועק. הוא ממש ממש מבין שדניאל צריך לחיות. כשאתה חושב איך הגיב המלך נבוכדנצר בפרק ג', כשהוא ראה את חנניה, מישאל ועזריה ניצלים מכבשן האש, כמה הוא נבהל. הוא נבהל כשהוא מבין שהם ניצלו והוא עצמו לא שולט בהם. הפער הזה בין שני המלכים בעיניי הוא אחד מהדברים הגדולים בהבדל בין שני הסיפורים, בין פרק ג' לבין פרק ז'. הדמות של דניאל בגובה הריות הפכה להיות הדמות אולי המוכרת ביותר בתולדות עם ישראל ומסירת הנפש שלו. מעניין, חנניה, מישאל ועזריה מבחינה הלכתית הם הסיפור הגדול, נכון? שבאים ואומרים להם תשתחוו לצלם, והם אומרים יהודי לא משתחווה לצלם. גם אם זה היה רק אנדרטה של מלך, של בשר ודם, הם לא מוכנים להשתחוות. זה דבר שנלמד הרבה בספרי הלכה על הגזרה הזאת ועל המסירות הנפש של חנניה, מישאל ועזריה. אבל אצל דניאל זה סיפור אחר. אצל דניאל בוודאי שהיה מותר לו על פי כל קנה מידה הלכתי, היה מותר לו להתבטל מתפילה למשך 30 יום. זה לא פיקוח נפש, זה לא דבר שדוחה פיקוח נפש. אתה היית מתפלל בשקט, היית עושה את זה בבית, היית עושה את זה לא בהפגנה, אבל הוא עומד בפסוק י' פותח את החלון כנגד ירושלים. זוהי הפגנה דתית, הפגנה דתית של דניאל שאומר, אתה לא תנתק אותי מערוץ התפילה. אדם ללא תפילה, אומר דניאל, זה כמו גוף בלי נשמה. אתה יכול לזרוק אותי לגובה הריות, מבחינתי זה לא משנה. כל עוד נשמת אלוה באפי, אני מתפלל. זוהי תמצית בעצם האמירה של דניאל. ודניאל בגובה הריות הוא סמל. תחשבו על הפיוט ששרים בשבתות, הפיוט של יא ריבון עולם. זה לא נוכל עכשיו כמובן להגיד את כל הפיוט הזה כמות שהוא, אבל הפיוט הזה כל כולו מספר את הסיפור של דניאל, לא רק בגובה הריות. מי שיעשה קריאה מסודרת בפיוט הזה, שכתב אותו רבי ישראל נג'רה, היה רב של עזה, רבי ישראל נג'רה לקח בפיוט הזה את ספר דניאל ושיבץ אותו על פני כל הספר, וכשהוא מגיע לפרק שלנו, אז הוא ממש מתפלל וצועק, הוא אומר אלה, דילי יקר ורבותה האלוהים, שיש לו את הכבוד והגודל, פרוק ית ענך מפום עריבתה, תוציא את העם שלך בבקשה מפה של האריות, אפק ית עמך מגו גלותה, תוציא את העם שלך מתוך הגלות, עמך דבחרת מכל אומיה, את העם שאתה בחרת מכל האומות. החוויה הזאת של יא ריבון, של אלהד דילי יקר ורבותה, פרוק ית ענך מפה מהיר, ואתה תוציא את הצון בבקשה מתוך גובה הריות. זוהי חוויה של יהודים שחיים בכל תפוצות הגולה, ואומרים, אנחנו נמצאים בגובה הריות, תוציא אותנו מפעם, תיקח אותנו אליך, אתה בחרת אותנו, תציל אותנו. זוהי תפילה, זוהי תפילה של יא ריבון, שהצליחה להשתבץ בתוך ספר זמירות השבת, בכל קהילות ישראל. רבי ישראל נג'רה קבע בפיוט הזה את מקומו למאות רבות בשנים. לפני כמאה שנה ישב יהודי בפולין. לאיש הזה קוראים דוד פרישמן, ואני קורא את הבית הראשון מהשיר שלו. מן האדם אשר אנוכי נמלט, מן החיה הרעה מכל החיות. ועליכם אנוכי נמלט, פריצי החיות בגוב הזה. פה הנה יונח לי, פה ידעתי מעון לחיה, ואדם אין בו. ברוכה לי תהיה החיה ביער. איזה דבר נורא, הוא כתב את זה אחרי קישינב. הוא כתב את זה כמעט בייאוש, לראות אדם יהודי מדמם מול האריות הטורפים. הוא חי מתוך החוויה הזאת של רבי ישראל נג'רה, של פרוק ית ענך מפום אריבתה, תציל את הצון שלך מפה האריות. הוא אומר, שמה, בחברת בני אדם, אני מוקף באריות, אני מעדיף להיכנס לתוך משפחת החיות, שמה יודעים להתנהג הרבה יותר טוב מאשר חברת בני אדם. אנחנו פה, במדינת ישראל, עדיין מקים חיות, כל מיני פיגועי טרור קשים של חיות אדם, ואנחנו מנהלים את עצמנו בריבונות, ומשתדלים להיות אנשים.